כן, אנחנו יום שישי וו טבת בספר בשעה שהקדימו מהרש"ב הרבי החמישי, ואנחנו בדף ט' וו, ושוב מתחילים כמה שורות, בערך 10 שורות לפני הסוף. אנחנו חוזרים קצת על מה שכבר דובר בשיעור הקודם. הנה, היה בעץ חיים שהתאבות הכלים הוא על ידי פגיעת האור ישר והאור חוזר שמקים זה בזה, שעל ידי זה נופלים מהם אותיות שמהם מתאבים הכלים. כמובן, כאילו הפירוש הזה הוא מאוד 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 מוסתר ומובא בתורת הקבלה בעץ החיים, ששם הארי הקדוש מסביר איך נבראו, איך נתאבו הכלים. הרי ידוע שהעולם נברא על יסוד של אור וכלי, אנרגיה שנכנסת לתוך כלי, ובכל דבר ודבר יש צד האור וצד הכלי. אבל לכתחילה הכל היה רק אור אין סוף, הרי לא היו כלים. אז איך נתאבו הכלים הראשונים? אז המקובלים, הרי הקדוש אומר שהכלים הראשונים, לפחות בשורשם, נברו, נתאבו על ידי הקאת האורות. דבר מאוד מאוד סתום, מאוד מאוד מוזר. הרי מה, למה האורות צריכים להקות אחד את השני? ואיזה אורות עיקו אחד את השני? אז הרי הקדוש אומר, כמו שמובא כאן, שלמעשה גם באורות עצמם יש שני סוגים. מה שנקרא אור ישר ואור חוזר. האור שבא מלמעלה למטה, והאור שחוזר מלמטה למעלה. כמובן כאן כאילו אין העניין לפרט ולפרש יותר לעומק, אבל קצת כדי להבין. הרי דווקא בשורה קודם אמרנו שכל המציאות כולה נבראת על, כאילו על המודל, על, כאילו על יסוד של זכר ונקבה, מקבל ומשפיע. אחד משפיע ואחד מקבל. וגם באורות עצמם יש אורות משפיעים ואורות מקבלים. האורות המשפיעים שיורדים מלמעלה למטה נקראים אור יושר, והאורות המקבלים שמקבלים ומחזירים את מה שהם קיבלו, כן, מלמטה למעלה, נקראים אור חוזר. אז האורות שמלמטה למעלה, האורות התחתונים נקראים נקבה מצד הנוקבה, והאורות העליונים, אור יושר, שיורד מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, סליחה, נקראים זכר. אור זכר, אור של זכר ואור של נקבה. וזה היה למעשה כאילו ההתאבות הראשונה. הבית של בראשית, בית של בראשית, לשון ברכה אומרים חז"ל, הבית הוא לשון ברכה, ורז"ל כאילו חז"ל או רז"ל מרמזים על עניין של זכר ונקבה, כיוון שידוע שהברכה היא רק מתי שיש זכר ונקבה, כי הפעם הראשונה שמובעת המילה ברכה בתורה, זה דווקא על ידי פחו ורבו, על ידי פריה וריביה, שזה סוד חיבור בין זכר ונקבה. וגם כאן החיבור בין האורות, בין האור זכר ואור הנקבה, האור העליון שיורד מלמעלה למטה, והאור התחתון שחוזר ועולה מלמטה למעלה, השני אורות האלה כשהם מתחברים מולידים, כמו כל חיבור של איש ואישה, מולידים את הכלים. כאילו התולדות של האורות הם הכלים. כמובן הדברים מאוד 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 עמוקים, אבל בהמשך לאט לאט נסביר. הוא בעצמו יביא משל מאוד מפורסם כדי שנבין בדיוק על מה מדובר. עכשיו, הקצת מוזר בדברי הרי הקדוש, שהוא לא מדבר על זיווג כלשון המקובלים או על חיבור, הוא מדבר על הקאה. וידוע שבלשון הרי הקדוש, כשהוא מתכוון לומר שהאורות התחברו, לשון זיווג, כדי להוליד את הכלים, אז הוא משתמש בלשון של הקאה. האורות עיקו אחד בשני. אז למה לשון הקאה? אז אפשר לומר, למרות שיש הרבה 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 דברים, הרבה עריכות כאילו בעניין הזה, אבל אפשר לומר שהעניין של הקאה הוא מראה עניין של הקושי. כמו שחזל גם כן אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. העניין של זיווג הוא תמיד עניין של קשה. למה? כי זה שני הפכים. הרי יש אור שיורד מלמעלה למטה, ויש אור שעולה מלמטה למעלה, וכשמתחברים, אז הם שני הפכים. זה רוצה לרדת וזה רוצה לעלות. אז ממילא החיבור הוא מאוד קשה, והחיבור הוא דומה להקאה. עד כאילו מצליחים להתחבר, להזדווג, להיות ביחד, ואז מולידים. כמו שלמעשה אנחנו רואים גם למטה, בזיווג התחתון, בין איש ואישה, שעד שבאמת השלום נבנה ויש באמת שלום בית, אז יש הרבה הקאות, יש הרבה קשיים, הרבה צרות, עד שלאט לאט מתחברים, ויש את הזיווג האמיתי, את השלום האמיתי. וכל שכן לפי המשל שהוא מביא, שאנחנו נקרא עוד מעט, שהמשל של חיבור האורות, האור היושר שיורד והאור החוזר שעולה, הם דוגמת אור הרב והתלמיד, שהרב משפיע את האור שלו מלמעלה למטה, והתלמיד מקבל את האור ומקשה, כי הרי הוא לא מבין, וזה סוד ההקאה. ובשביל זה חזל אומרים, הוא מתלמידי יותר מכולם, כי הרב מתחכם דווקא על ידי ההקאות, על ידי השאלות והקושיות והלא מבין של התלמיד, כי התלמיד רוצה להתעלות מלמטה למעלה ולהבין ולקלוט את מה שהרב אומר, והוא לא מבין ומקשה, כי לא הביישן לומד, והרב על ידי הקושיות וההקאות של התלמיד צריך להוריד שכל עוד יותר עמוק כדי שהתלמיד יבין, או יותר ברוך כדי שהתלמיד יבין. אז יוצא שהתלמיד גורם לרב להתעלות יותר, להתברר יותר, וזה סוד הולדת הכלים כמו שנראה. אז אומר הרב, הוא מבואה במקום אחר, שזהו על דר משל בית שכליים מפחים של בית לומדים, כמו שאמרנו. אני למעשה הלכתי לפי המשל של רב ותלמיד, אבל אותו עניין לגבי סתם חברותה של לומדים. שני לומדים שמפלפלים ומקשים זה לזה, נולד מזה השגה וסברה חדשה שלא היה בדתם קודם, על ידי שזה מקשה וזה מקשה, אז כל אחד מוליד שכל חדש, יותר בהיר, יותר ברור מהשכל הראשון. והיינו שעל ידי הקושיה מאחד לזולתו שסותר דעת הזולת, הרי הוא מוצא סברה חדשה לתרץ ולהעמיד סברתו הקודמת. כדי להעמיד את סברתו, הרי את ההסבר הראשון שהוא אמר, אז חברו סתר את ההסבר הראשון, אבל הוא בטוח שאף על פי כן הוא צודק, אז הוא צריך להביא הסבר יותר חזק כדי להעמיד את דעתו. וההסבר היותר חזק מחזק למעשה את האור שלו, את הסברה שלו. ולהיות שבא על ידי סתירת וביטול, זה הסוד של ההקאה, וביטול שכלו וסברתו, הרי הוא סברה קטנה בערר עצם ההשגה שנמשכה תחילה. כיוון שחברו הצליח להפיל את ההסבר הראשון, משמע שההסבר הראשון לא היה כל כך חזק. שהרי אם לא היה חברו סודחו, לא היה הולדת הסברה כלל, רק מן הסתירה דווקא בעל כן, היא סברה קטנה בערר. כמו שהבנו שכל עוד שחברו יכול לסתור את כל התשובות והתירוצים שהוא אומר, אז זאת אומרת שהסברות שלו עדיין חלשות מאוד, עד שהוא יביא את הסברה החזקה שאי אפשר להפכיח אותה, אי אפשר לסתור אותה. ואם בלא סתירה היה בא לידי עוד השגה מהשגה הקודמת, הייתה גם כן השגה גדולה כמו השגה הקודמת. כי הרי אם לא היה אפשר לסתור את מה שהוא אמר, אז גם הסברה הקודמת הייתה חזקה. אבל השגה הנ"ל שבא לידי סתירה ונפילת השגתו, הרי הוא השגה קטנה בערך וכו'. למעשה הוא מסביר כאן את סוד המחלוקת. הרי ידוע שביום השני לא כתוב כי טוב, כיוון שאז הקדוש ברוך הוא ברא את המחלוקת. מהי המחלוקת? הפילוג בין המאים העליונים והמאים התחתונים, כאילו המשפיע והמקבל, אפשר לומר, הזכר והנקבה, הרע והתלמיד, האדם וחברו, כאילו השיטה והחברה והשיטה ההפוכה שחולקת על השיטה הראשונה, הימין והשמאל, ישראל ועמים, שחור ולבן, טוב ורע. אז הוא ברא את המחלוקת ביום שני, ואז לא כתוב כי טוב. אבל ביום שלישי פעמיים כי טוב. ידוע שביום שלישי כדי להשלים את החסר, הוא כתב פעמיים כי טוב. השואלים הרבה מפרשים, הרי אם בן כה, הסיום של המחלוקת זה פעמיים כי טוב. אז יוצא שגם המחלוקת למעשה היא טובה. אז למה לא לכתוב את הכיתוב הראשון ביום השני? כי בן כה כתבת אותו ביום השלישי. אז יש על זה הרבה תירוצים, ויש תירוץ מאוד מאוד פשוט. אם הקדוש ברוך הוא, באמת המחלוקת היא גם טובה, וזה מה שארי הקדוש מסביר כאן, כי הרי על ידי המחלוקת אפשר להוליד באמת דברים חדשים. כן? כמו כל הקשיים שבחיים, שבמציאות, שלמעשה גורמים לנו להתעלות, להתחזק יותר ולהתקדם יותר. ידוע שאדם שאין לו קשיים, שהוא לא מתמודד בשום אתגר, אז הוא נשאר למעשה למטה, הוא לא מתקדם, והוא נשאר מאוד מאוד חלש בכל הבחינות, פיזית, רוחנית, שכלית וכו'. דווקא התמודדות גורמת לי להתעלות. אז יוצא שבוודאי המחלוקת היא טובה. והרי היה שביום השני כתוב פעמים כי טוב. אז שוב חוזרים על השאלה, למה לא לכתוב גם ביום השני? אז התשובה היא שאם הקדוש ברוך הוא כותב כי טוב ביום השני, אז לא היינו רואים עד כמה המחלוקת היא טובה. זה בדיוק ההפך. כדי להדגיש עד כמה המחלוקת היא טובה והיא גרמה פעמיים כי טוב, אז כותבים את הכי טוב, משנים כאילו את הסדר של הכי טוב, כותבים אותו ביום שלישי כדי שכל אחד יראה, או, יש משהו מוזר, איפה הכי טוב של יום שני, ורואים אותו ביום שלישי פעמיים כי טוב, אז מכאן אנחנו רואים למפריע עד כמה המחלוקת היא טובה, כיוון שהיא גורמת פעמיים כי טוב, לא רק פעם אחת. כן. אז זה למעשה מה שהוא אומר. כאן יוצא שהכלים הם תוצאה הפעמיים כי טוב. ואם כאילו ממשיכים עם המשל שהוא הביא, מהו הכלים בבחינת המחלוקת בין אחד וחברו, בין רב ותלמידו, או שני חברים שדנים וחולקים בלימוד התורה? אז הכלי הוא פשוט ההלכה. הרי ידוע גם כן השאלה, למה צריכים להביא את החכמים שההלכה לא כמו הם, לא כמותם, כמו בכל משנה ומשנה שמביאים את הרב שההלכה כמותו, וגם את הרב שההלכה אינה כמותו. וכל שכן כשמדובר על הלל ושמאי, ששם החז"ל אומרים דברים מאוד חריפים, שבית שמאי לגבי בית הלל אין המשנה. כדי כך שכביכול שאפילו לא ראויים דבריהם, כן, להביא אותם לתוך המשנה, כשבית הלל מדבר, כשבית הלל אומרים את מה שהם אומרים, אז דברי בית שמאי הם לא כדאים להביא אותם בתור המשנה עצמה. אין המשנה כדי לחזק את ההלכה כהלל, ואין שום מקום לדברי בית שמאי במקום בית הלל. מה שאין כן, לפעמים קורה שמביאים את המחלוקת בין, לדוגמה, רבי אליעזר ורבי יהושע, וההלכה כרבי יהושע, או רבן גמליאל ורבי יהושע, או רבי מאיר ורבי יהודה, וההלכה לדוגמה כרבי יהודה, אבל אף על פי כן מביאים את רבי מאיר, כי לפעמים יכול לקרוא שמשום כאילו הוראת שעה עושים את ההלכה כרבי מאיר, זה אחד התירוצים שמביאים המפרשים, ובשביל זה הביאו את דברי רבי מאיר במקום רבי יהודה, למרות שאנחנו יודעים שכאילו ברוב המקרים ככולם, הן הלכה כרבי מאיר במקום רבי יהודה, אבל אם יעמוד בית דין ויראה כאילו בהוראת שעה שאפשר, כדאי לסמור על דברי רבי מאיר, אז סומכים עליו. בשביל זה הביאו אותו, זה אחד התירוצים, אבל זה לא התירוץ העיקרי. אבל השאלה היא בעיקר על בית שמאי, הרי על בית שמאי במקום בית הלל אין המשנה. אסור בכלל לסמור על בית שמאי, אז למה מביאים אותו? אז התירוץ על בית שמאי ובית הלל הוא למעשה תירוץ האמיתי העיקרי גם לגבי כל המחלוקות האחרות. כי למה מביאים את דברי בית שמאי? כדי להראות שבלי בית שמאי, בית הלל לא היה מגיע למה שהוא הגיע, ואז ההלכה גם כן, לא היינו רואים אותה, לא היינו משיגים אותה, דווקא על ידי המחלוקת ששמאי חלקו על הלל, וזה גרם להלל להתאמץ יותר כדי לבסס את דתו, זה הביא בדיוק את ההלכה. יוצא ששמאי הוא חלק מההלכה, כי בזכות המחלוקת שלו הגענו להלכה. וזה למעשה התירוץ הכולל לכל המשנות, למה מביאים את הבר פלוקטה. כן, יוצא שלמעשה הכלי, ההלכה, המעשה, מה אני עושה, זה סוד הכלי. המעשה הוא תמיד תוצאה מהמחלוקת. כי אם אין מחלוקת, אין הלכה. אז זה מה שהוא אומר כאן. כן?
הוא אומר שמה שנולד מהמחלוקת, ההשגה יותר קטנה מההשגה הקודמת. הוא אומר, בו, להיות שבאה על ידי סתירה או ביטול שכלות, כן. סברתו, הרי סברה קטנה ברך עצם ההשגה שנמשכה תחילה.
לא, נכון. ההשגה, מה שהרב מבין, ההשגה בסוף היא אמיתית. כי הרי בסוף הוא יצליח, כן, לבסס את דתו. אבל כדי להוכיח את דתו, את השגתו הגדולה, הוא מביא כל מיני הסברים. ההסברים האלה נופלים אחד אחד על ידי המחלוקת, על ידי הקושות של, של, של השני. אז יוצא שההסברים שהוא מביא כדי לבסס את סברתו הגדולה, הם קטנים בוודאי לעומת הסברה הגדולה, כיוון שהרי הסברה הגדולה היא באמת אמיתית, כי הרי סוף כל סוף הלך הכמותו. כמו שיש הרבה דוגמאות בגמרא, דברים לכאורה מאוד מאוד נפלאים, שהגמרא מקשה וסותרת את דעתו של אחד, של חכם אחד, ואף על פי כן אנחנו רואים שהרמב״ם או בשולחן ערור, או ראשונים אחרים, מביאים אותו להלכה. אז שואלים, הרי איך אתה יכול להביא אותו להלכה, כיוון שהרי סוף כל סוף בגמרא, כביכול נראה שסתרו את דתו. אז יש כל מיני הסברים, אבל אחד ההסברים הגדולים שהרמב״ם מבין, כאילו כשהוא רואה, כאילו הוא מקיף את כל, את כל, את כל השס כולו, הוא מבין שלא בגלל שסתרו את דתו כאן, כן, זאת אומרת שהדעה הזאת היא לא נכונה. כי יכול להיות שמצד ההסברים והשכנוע של הרב, הוא לא הצליח כאן באותו יום ובאותה מחלוקת, כאילו להוכיח שהוא צודק. אבל זה עוד לא אומר שהסברה בעצמה היא לא צודקת. לפעמים האדם לא מצליח להוכיח שהוא צודק, אבל הוא באמת צודק. אז זה מה שהוא אומר כאן. כל הסברות שנופלות הם רק למעשה ההסברים שהם מאוד מאוד קטנים בער לסברה הגדולה שזה האמת איכשהו אצל הרב. ועל ידי שסותרים כל פעם את כל ההסברים שהוא מביא כדי לבסס את דתו, אז הוא צריך להביא עוד הסבר ועוד הסבר ועוד הסבר, עד שבסוף הוא מצליח להוכיח את דתו. אבל אף על פי כן, ואתה קורא טוב, אבל אף על פי כן, אפילו ההסבר האחרון שלא הצליחו לסתור אותו, אף על פי כן, הוא בוודאי הרבה יותר קטן מהסברה בעצמה. אבל את הסברה בעצמה לא תמיד קל להסביר אותה, כי הסברה היא בדרך אור מקיף. הרי מה שאדם מצליח להוציא דרך הפה זה לא כל המחשבה. המחשבה תמיד נשארת למעלה, וזה למעשה הפה יוצא כאילו לעזור למחשבה. אבל הפה, גם כאילו מבחינה פשוט פיזית, הפה הוא למטה מהמחשבה. זאת אומרת שכמה שאדם יכול להסביר את עצמו, המחשבה תמיד נשארת למעלה. אז ממילא אפילו אחרי התירוץ האחרון שהחבר קיבל אותו, התירוץ הזה הוא בוודאי הרבה יותר קטן מהסברה בעצמה. אבל על ידי הקושיות, כן, אתה סוף כל סוף מוכיח שהסברה של המחשבה היא אמיתית. כן. זה מה שהוא אומר. אז בוא נמשיך. והדוגמה מזה בהתאבות הכלים, אז עכשיו נחזור לכלים, בהתאבות הכלים שעל ידי הקעת האור ישר והאור חוזר, שסותחים זה לזה, למה האור חוזר סותר את האור ישר? כי הרי מה אומר האור ישר? האור חוזר צועק ואומר, אני לא מבין. לא הביישן לומד, זה האור חוזר, עצם התשוקה שאני רוצה להבין, אני לא מבין את מה שאתה אומר. וזה גורם לאור יושר להתברר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז שעל ידי הקעת האור ישר ואור חוזר, שסותרים זה לזה, נופלים אותיות. מה הכוון נופלים אותיות? זה סוד ההלכה, סוד כאילו הפסק, מה עושים סוף כל סוף? שזהו קניין נפילת ההשגה, וזה סוד ההלכה. ומזה נתעבו הכלים, שזה גם כן ההשגה הקטנה שנעשה על ידי הנפילה מהשגתו שאינה בערך השגה הקודמת. שוב השאלה שלך ושוב אותה תשובה. כאילו הכלים בוודאי הם למטה מההשגה הגדולה. ואני אתן לכם סיבה, כאילו הסבר מאוד מאוד פשוט. הרי בוודאי שכל ההלכה וההלכה שאנחנו מקיימים, כן, היא למעשה הכלי התחתון של השגה מאוד 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 גבוהה, שאין לנו השגה בה. הרי מישהו יכול לדמיין את כל הסודות שיש בכל הלכה והלכה שאנחנו מקיימים. נטילת ידיים, אני לא מדבר על הנחת תפילין, על לנשק את המזוזה, הציציות. בקיצור, כל ההלכות הם כלים מאוד כביכול פחותים, נמוכים, מהשגות אינסוף. שנשארות למעלה, ואנחנו אוחזים בקצה התחתון של ההשגה על ידי המעשה שאנחנו עושים. כן. אבל סוף כל סוף הוא הכלי, כי הרי בלי זה לא היינו יכולים אפילו לייחס בהשגה הזאת. אז על ידי שאדם מניח תפילין למטה, אז למעשה הוא מתחבר לאורות עליונים, שלא יכולים לרדת יותר למטה מאשר בתור התפילין. זה מה שאנחנו אומרים לגבי האבות. הרי ידוע שחזן אומרים שקיים אברהם אבינו, אז ממילא גם יצחק ויעקב, את כל התורה כולה, אפילו דברי סופחים ואפילו עירוב תבשיל. יש סוד דווקא עירוב תבשיל. למה דווקא? זה החיבור בין שבת ויום טוב. הוא הצליח לחבר את כל, את כל הימים הקדושים. גם חול, גם ימי חול לימי, כאילו לימי קודש, וגם בתור הימי קודש עצמם, גם את הסוד של החיבור בין ימים טובים ושבת, שזה הסוד של הקדושה מצד הקדוש ברוך הוא, שבת, והצד שהיא מצד, והקדושה שהיא מצד האדם, יום טוב. כי ידוע שעירוב תבשיל זה דווקא כשיש יום טוב לפני שבת. אז בקיצור, אברהם אבינו הגיע לדברים מאוד מאוד גבולים. דרך אגב, סתם משל, סתם, בלי לשים לב, הרי מה אמרתי עכשיו? הסברתי לכם, כן, דברים כביכול מאוד מאוד עמוקים, כאילו על ידי ההלכה שכל אישה עושה במטבח שלה, בלי לשים לב על מה שהיא עושה. כשהיא לוקחת ביצה ולחם ואומרת את הברכה, הרי זה עירוב תבשיל, כדי שאני אוכל לבשל מיום טוב לשבת. הרי היא לא יודעת שעל ידי המעשה הפשוט הזה, שכל אישה עושה במטבח ולא לומדת ולא יודעת כלום על מה שהיא עושה, היא למעשה גורמת חיבור למעלה בעולמות העליונים בין האורות. של יום טוב והאורות של שבת, שזאת אומרת הקדושה שמצד האדם והקדושה שמצד הבורא כביכול. אז זה דוגמה מאוד פשוטה של מעשה קל ונמוך, מה הוא גורם. כן. אז למעשה, זה מה שאנחנו אומרים לגבי אברהם, שהוא קיים את כל התורה כולה לפני שניתנה אפילו עירובי תבשיל. והרבה שואלים, כי יש הרבה רמזים גם בזוהר, בעיקר בתורת הסוד, ובזוהר בעיקר, שזה לא ייתכן שזה כפשוטו, כי הרי האבות לא קיימו מצוות. ואחד הראיות שמביאים בזוהר, ואפשר לומר שיש מחלוקת בין הזוהר והנגלה, אבל זה לא ייתכן דבר כזה בדברים כאלה. ובזוהר כתוב שמתי יעקב אבינו לדוגמה קיים מצוות הנחת תפילין, בעניין של הצון, הצון של לבן עם הרעיתים והמקלות שהוא שם לפני הרעיתים, כן, כדי לחמם אותם שיולידו את מה שהוא רצה, שמה הזוהר מביא אריכות גדולה שכל העניין של המקלות, איך שהוא שם אותם לפני הצון כדי שהם יולידו את סוג הצון שהוא רצה, זה למעשה, אז הוא קיים סוד הנחת תפילים. אנחנו לא מבינים, אבל זה מה שכתוב. אז מכאן ראיה שהרי האבות לא קיימו את המצווה הזאת כמו שאנחנו מכירים אותה, כי אם לא, למה צריכים לחפש ברעיתים וצון של לבן דברים כל כך מוזרים? כן? ויש עוד הרבה הרבה ראיות שמה שמובא בגמרא זה לא כפשוטו. ולמעשה הפסק של הבעל שם טוב, של הבעל התניא בעיקר, הוא לומר שמה שמובא בגמרא שהם קיימו את כל המצוות זה לא מצד המעשה התחתון, אבל זה מצד הכוונה העליונה. שהם השיגו את כל המצוות איך שהם למעלה, ועל ידי כוונות וייחודים קיימו את המצווה בשורשה העליון. אבל החידוש של קיום המצווה על ידי מעשה גשמי ופיזי, כמו שאנחנו יודעים ומכירים, זה הדבר הזה התחיל רק על ידי מתן תורה. לפני זה קיימו את ה... ומביאים למעשה גם דוגמה מאוד מאוד חזקה על זה, רבי שמעון במערה, כשהוא היה כאילו במערה 13 שנה, לפי הפשט מובן שהוא לא קיים רוב המצוות. הרי כנראה שלא היה לו שופר, ולא אין שום זכר, שום רמז בזוהר, מזה שהוא קיים את כל המצוות, ארבע מינים וכו', כשהוא היה 13 שנה במערה. אז שם גם כן, הבעל התניא אומר כפשוטו, הוא הגיע להשגה של האבות, וקיים את כל התורה כולה על ידי כאילו המחשבה, ייחודים, כוונות וכו'. כן. כיוון שהוא היה אנוס ולא היה יכול לקיים אותם כפשוטם, אז הוא קיים אותם למעלה. אז למעשה רואים מכאן שבוודאי שהכלי, זאת אומרת ההלכה, היא למעשה למטה, 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 מהשורש, זה הכוונה, המחשבה שמסתתרת בתור המעשה. אבל מצד שני, אם אין לך את הכלי, אם אין לך את ההלכה, אז אין לך שום קשר, שום שייכות, שום אחיזה במושג העליון שמסתתר מאחורי הכלי. אז זה מה שהוא אומר כאן, בוודאי שהכלים הם למטה מהאורות, אבל מצד שני כל הבריאה כולה הייתה כדי שמהאורות נגיע לכלים. כי הרי לא כל אחד ואחד יכול להשיג את האורות, רוב המציאות משגת רק את הכלים, כמו שמובן נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, עכשיו הוא רוצה להיות פה למטה, כי הוא יודע שהנברא לא יכול להשיג את הדברים כמו שהם בשורשם, אז הוא הוריד את האורות בתור הכלים, כדי שכל אחד ואחד יוכל כאילו לקשר את עצמו, לשייך את עצמו לקדוש ברוך הוא, למרות שעכשיו הוא אינסוף ואני קטן ואפס, אבל על ידי הכלי אני יכול לאחז באינסוף הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. אז מה שהוא אומר כאן, ומזה נתעבו הכלים, שזה כמו השגה קטנה, זה כמו השגה קטנה, שנעשה על ידי הנפילה מהשגתו שהיינו בערך ההשגה הקודמת. כמו שיש מחלוקת, והצלחתי להוכיח לך שאני צודק, אז הסברה האחרונה שמבססת את מחשבתי, למרות שהיא נכונה, כי הרי כאן אתה כבר לא יכול לסתור אותה, אבל בוודאי שהיא מאוד מאוד קטנה לעומת המחשבה שנשארת למעלה במחשבה, שהיא הכוונה האמיתית שלי, שאת זה אני לא יכול להוריד דרך הפה ולהסביר לך. הרי דהיתוות הכלים מהאותיות שבהאורות, אין זה מבחינת קירוב, כי אם מה שנופל, עכשיו מובן, למה הרי הקדוש משתמש בלשון נופל? למה הוא אומר שהאותיות נופלות מההקעה הזאת? אז נפילה, בוודאי שהוא בחר במדויק במילה הזאת של נפילה, שזה מראה אז על משהו שנופל, כאילו שמאבד את הערך שלו. כי הרי בוודאי שהמסקנה, ההלכה, היא למטה מהשורש, מהמחשבה. אבל אפל פי כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה שנופל מהאותיות שבהם, שזו בבחינת הבדלה וריחוק, יש הבדל, ריחוק גדול בין ההלכה ובין השורש שלה. כן. ידוע שכך לפחות נהוג גם בחבד, זה ודאי, אבל שמעתי ושמעתי מאנשים מאוד רציניים שגם אצל החוג של הגאון מווינה היה נהוג, הוא היה מצווה לתלמידיו שלא לשאול הלכה מרב פוסק שאינו גדול גם בקבלה. כן, שמעתי את זה כמה פעמים מאנשים מאוד רציניים, שאצלנו החסידים זה מובן מאליו שלא שואלים הלכה בכלל למי שלא לומד קבלה. ולמה? כי הרי איך אפשר לסמוך על מי שאומר לך הלכה והוא לא יודע את השורש של ההלכה? ואם תגידו, הרי אנחנו רואים אפילו אצל חבדניקים הרבה אנשים שהולכים סתם לשאול רב חבדי, אבל שלא מוכר כמי שבאמת תלמיד חכם בקבלה, אז התירוץ הוא כיוון שהוא מקושר לרבי על ידי ההתקשרות של חסיד ורבי, אז דרך הרבי שהוא באמת בוודאי מקובל גדול, אז הוא יונק מהסוד, הוא יונק מהשורש. אבל אם לא החיבור הזה, לא היינו שואלים ממנו הלכה. ושמעתי שגם הגאון היה מאוד מקפיד לא לשאול הלכה למישהו גאון בניגלה, אבל לא יודע כלום בנסתר. למה? כי הרי ההלכה למטה, הכלי למטה, הוא רק ביטוי של האורות העליונים שלא מצליחים לרדת ולהתלבש בתור הכלים התחתונים. אז בוודאי לא מצליחים לרדת, אבל גם שיהיה ניתוק, שמי שנותן לך את הכלי אין לו שום קשר עם האור למעלה, והוא לא יודע איך הדברים מתחברים, אז צריכים מאוד להיזהר מזה. כי אחר כך התורה כאילו הופכת להיות סתם טכניקה. כן, כמו מחשב, אתה לא רואה על מחשב, וידוע שהרי כל ה... כל הצד הזה של ההלכה, לשאול כן ולא, בלי שום עמקות, הרי אנחנו כבר לא צריכים רבנים היום, מספיק מחשב. וכמו שהמחשב למעשה יכול לבוא במקום הרבה דברים, אז הוא יכול גם לבוא במקום התורה, הטכניק, כאילו הטכניקה הזאת של התורה, שאומר לך כן, לא, לבן שחור, בלי להבין בדיוק את העומק. כן.
אין איזה עיקרון שדווקא מדברי כבל לא
ירחינה? הייתי בטוח שמישהו ישאל את השאלה, כי בכוונה או לא, אתה לא עומד, כאילו, לא עומד עד הסוף על מה שאני אומר. אני לא אמחתי חלילה, שזה גם לא דרך חבד, שפוסקים את ההלכה לפי הקבלה. לא אמחתי את זה. ההלכה היא לפי הכלי התחתון. רק אמחתי שמי שאומר, נותן לך את הכלי, צריך לדעת איך הכלי הוא מחובר לאור העליון. כי הרי גם הנגלה הוא בוודאי מחובר לקבלה. זה ברור, בלי שום ספק. הארי הקדוש גילה שרוב רובם של סודות התורה ויותר מזה נמצאים דווקא בתור הגמרא הרבה יותר מאשר בתור הזוהר. והוא אומר שאחד הדברים הגדולים שיעשה מלך המשיח זה לגלות את כל הסודות שיש בשוך שנגר את הפרה. כן. אז בוודאי שגם הנגלה הוא מחובר למעלה בשורשים מאוד מאוד גבוהים. ונכון שהרב, כן, כשהוא נותן לך את ההלכה, הוא אומר לך את ההלכה איך שהיא מתבטאת למטה ולא איך שהיא נראית למעלה. אבל הוא לפחות צריך להיות מחובר למעלה, כדי שלא יהיה פירוד, ניתוק בין העולם העליון והעולם התחתון. זה מה שאנחנו אומרים. אבל נכון שהוא לא אומר לך את הדברים איך שהם בעולם העליון, נכון שבזוהר זה לא ככה. הרי הזוהר בהרבה הרבה הרבה מקומות חולק על הגמרא. אבל אנחנו לא פוסקים את ההלכה כמו הזוהר, חוץ מדברים שגם הנגלה הסכים כמו הזוהר. לדוגמה, יש הרבה דברים שהנגלה הסכים כמו הזוהר. לדוגמה, לא להניח תפילין בכל המועד. הזוהר אומר שמי שמניח תפילין בכל המועד, הוא מקלקל את כל העולמות העליונים, הוא עושה שם הירושימה. כן? והנגלה אומר שבוודאי מניחים תפילין בכל המועד, כן? הרי כל היקים מניחים תפילים בכל המועד, אשכנזים, הגרמנים, מניחים תפילים בכל המועד. לא הפולנים ולא הליטאים ולא הרוסים. אבל מרן בשולחן ערוך פסק, והוא אומר בעצמו, כמו דברי הזוהר שלא מניחים תפילים. ובשביל זה, כן? כאילו המנהג הוא, למרות שזה לא הלכה ממש, המנהג הוא, כיוון שמרן הוא מרא דעתך, הוא נקרא הרב של ארץ ישראל, כל מי שמגיע לארץ ישראל, כולל יקים, למרות שלא מתווכחים על זה, אבל כולל יקים, הרבה הרבה יקים, כן, כבר לא מניחים תפילין פה בארץ בכל המועד. כיוון שזה דעתו של מרא דעתך, מרא דארץ ישראל, שזה מרן. אבל מרן כאן, למרות שבדרך כלל לא פוסק כמו הזוהר, כאן כן פוסק כמו הזוהר, ויש עוד הרבה מקומות שאנחנו רואים שאנחנו כן פוסקים כמו הזוהר. לדוגמה, העניין של נטילת ידיים בבוקר. הרי לא מובא באף מקום בשס שצריכים ליטול ידיים כמו שאנחנו נוטלים. רק כתוב בשס שעד שנוטלים ידיים בבוקר, כן, אסור לנגוע כאילו בעיניים או באף, בכל הנקבים שבגוף. אז מובן משם צריכים ליטול ידיים, אבל איך ומתי, ומי שלא רוצה לנגוע בעיניים, לדוגמה, לפי הגמרא יכול להישאר כל היום בלי ליטול ידיים. לפי הזוהר, מי שעולה רק 4 אמות בלי ליטול ידיים חייב מיטה. זה מהדברים שפוסקים כמו הזוהר, כמובן בשולחן ערוך, במשנה ברורה, שכן מקפידים מאוד מאוד. אז מתי שחכמי הנגלה ראו שכאן חייבים לעשות כמו הסוד, אז הם לא היססו ואמרו עכשיו גם התחתון הוא כמו העליון. אז מכאן אנחנו רואים שכל גדולי הפוסקים בוודאי שידעו את הסוד, בוודאי כיבדו את הסוד, ובהרבה מקומות אמרו שההלכה היא כמו הסוד. רק מה? כיוון שעדיין אין לנו את ההשגות של האורות האלה, אז על פי רוב אנחנו פוסקים את ההלכה לפי הכלי התחתון ולא לפי האור העליון. אבל מה שמובא בשם הגאון ומה שבתואר מובא בשם רוב גדולי החסידים, שרב פוסק הלכה צריך להיות אדם או שהוא מחובר לצדיק הדור, ועל ידי החיבור גם הוא שואב מהפנימיות, או שהוא בעצמו מקובל גדול. אם לא, אל תשאל ממנו הלכות. כן. אני לא אומר שזה פסק הלכה מה שאני אומר, אבל ככה מנהג אצל, לומדי הפנימיות.
ומה לגבי הפוסקים הגדולים של האחרונים? היו כולם מקובלים?
קודם כל, אפשר לומר שכן, הרי אפילו אם לא התנסו לומר שהם כן מבינים וכן לומדים, יש הרבה עדויות שפעם תפסו את החזוני, כשהוא היה בטוח שאף אחד לא רואה, שמוציא זוהר מתחת לשולחן ולומד זוהר. בלי שום ספק שהחפץ חיים גם היה גאון בקבלה, מי חושד אותו שלא, אבל הם לא דיברו על זה, אבל מספיק שאנחנו יודעים שהם כן למדו את הדברים האלה. הרי אנחנו לא צריכים לדעת שהם מרב כדורי או לא יודע מה, מבין? אבל בוודאי שכל גדולי ישראל למדו והבינו הרבה הרבה בתורת הקבלה. לדוגמה, הרי כל עולם הליטאי הולך לפי הגאון, הרי הגאון הוא המקובל הגדול, כן? כאילו בדורות האלה. אז לשיטתו כמובן, השיטתו היא גם לא שיטת החסידות בהרבה דברים, אבל אפילו בגלל הוא היה מקובל גדול. כן? אז ממילא, בוודאי שכל חכם ליטאי חייב ללכת לפי מקורו, שזה הגאון שבאמת אמר, הגאון כתב דברים מבילים על מי שראוי ולא לומד קבלה. הוא אמר דברים מבילים, שהוא מעכב את הגאולה, והוא ראוי לסחוף אותו, ודברים נוראים. הוא היה מאוד מאוד כועס, כשהוא ידע שתלמיד חכם יכול ללמוד קבלה ולא לומד, והוא פקד על תלמידיו לחבר חיבורים בקבלה. יש פתחי שערים, אחד מהספרים הגדולים בתורת הקבלה, בחוג הליטאי, הוא היה אחד מהתלמידים המובהקים של הגאון מווילנה. כן, רבי אייזיק, לא זוכר בדיוק, זה אחד הספרים... כן, איזיק חבר, כן, פתחי שערים. אי אפשר ללמוד קבלה, או לפחות את הקבלה הזאת של הגאון, בלי הספר הזה. כן. אז בואו נמשיך. ומזה נתאבו הכלים, הרי דהתאבו את הכלים מהאותיות שבהאורות. אז הכלים שוב נתאבו מהאותיות שבהאורות. אין זה בבחינת קירוב, כי אם מה שנופל מהאותיות שבהם, כי יש אותיות בתור הכלים, מהם האותיות? כל הסברות שבאורות, כן? שזהו בבחינת הבדלה וריחוק כמו שאמרנו, וזה שכתוב, והחוכמה מהאין תימצא. בשביל זה, אנחנו, הפסוק אומר, שהחוכמה מהאין תימצא, שהחוכמה יוצאת מהאין. מה הכוונה החוכמה יוצאת מהאין? היינו בחינת כלי החוכמה. כשאנחנו רואים שהחוכמה יוצאת מהעין, הכוונה היא הכלי של החוכמה. נגיד ההלכה, הפסק, מה אתה עושה? הבכן, בלשון החסידות, הבכן, הבכן, נו, מה? סוף כל סוף, תכליס, כמו שאומרים. הכלי של החוכמה, כן, בא מהעין. מה הכוונה? היינו בחינת כלי החוכמה, דהתאבותה בבחינת אין ארור, אין הכוונה אין ארור, אין ארור בין הסברה הראשונה, המחשבה העליונה ובין הכלי למטה. הרי זה כמו יש מאין. שוב נביא את הדוגמה, הרי כשאנחנו בבוקר, כן, חצי מת, קמים, יושבים על המיטה ונוטלים ידיים וחושבים כבר על הקפה שמחכה, אז אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין מה אנחנו עכשיו עושים. מעבירים את רור התומה ועושים תיקונים שהם הם תיקונים מסוד עולם השבירה וזין מלאכים שמתו, ואם היינו יודעים מה זה בכלל האצבעות והציפורנאים, בכלל לא היינו יכולים ללכת לישון אפילו מהפחד שהחיצונים יאחזו בציפורנאים שלנו. אז אנחנו עושים מעשה מאוד מאוד נמוך, שאין לנו שום קשר עם הפנימיות שלו, ואז ממילא מתחברים לדברים נוראים.
כן. וזוכים לקפה.
וזוכים אחר לקפה, כן, בדיוק. אז עכשיו מובן למה החוכמה נקראת, מאין תימצא? כי אם מדובר על כלי החוכמה, תראו הפירוש הנפלא כאן, כן? אם מדובר על כלי החוכמה, מובן, אם מדובר בחוכמה עצמה, כאילו המקובל הגדול שמבין מה זה רוח התומה ולמה נוטלים ידיים, אז למה לומר שהיא יוצאת מעין? הרי זה לא העין, זה יש אמיתי. אבל אם מדובר בהלכה למטה איך שמקיימים אותה, אז מובן למה כתוב שזה עין, כי לעומת המחשבה, הפנימיות שבעניין, זה באמת עין. אבל אף על פי כן, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, לא לעשות את הטעות של היוונים. למה לי ולמעשה הנמוך הזה, כיוון שהרי העיקר הוא ההבנה. אוי ובוי, זה נקרא כופר, זה נקרא קוצץ בנטיות, זה נקרא עוקר את כל המציאות כולה משורשה. כי הרי דווקא נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כן. כשהוא עושה דווקא את המעשה התחתון, כי זה מה שמחבר את העולם העליון, את העולם התחתון, בדיוק זה מה שהוא רצה. למה הוא ברא את העולמות התחתונים? כדי שאנחנו על ידי מעשינו נחבר אותם לעולמות העליונים, ובלי המעשה אתה לא יכול לחבר אותו. כמו יש מעין, וכמו כן בכל הכלים דעשר ספירות דעצילות. אותו עניין בכל הכלים דעשר ספירות דעצילות. כל ספירה וספירה, לפי תפקידה. אז קיצור, אז בוא נעשה כאן, נקרא כאן את הקיצור. וזהו שהצילות הוא בעין ארוך, היינו הכלים די התאבות על ידי הצמצום. כל מה שהסברנו בשיעורים הקודמים הוא מה שמובא בספרים, שהצילות היא בעין ארוך לעומת מה שקדמה לה. אז הרבי הסביר שמה שבצילות נקרא בעין ארוך זה הכלים. כי הרי הכלים כאילו נתאבו באמת אך ורק בעולם האצילות. אני לא רוצה לחזור על כל השיעורים שכבר למדנו, אבל למרות שכשלומדים קבלה יודעים שההתאבות הכלים הייתה הרבה הרבה לפני עולם האצילות, אבל גילוי הכלים יטריל רק עם עולם האצילות. ולפני זה מדובר על שורשים רק, אבל לא גילוי אמיתי. אז בשביל זה אנחנו אומרים שעולם האצילות הוא בעין הרור למה שהיה קודם, כי כיוון שהכלים הם עניין התחתון, עניין הנמוך והלמטה, אז ממילא, מהרגע שהתחיל עולם האצילות, אז התחיל התחילה ההבדלה האמיתית בין העולמות העליונים והעולמות התחתונים. למרות שעולם האצילות נחשב עדיין כעולם ממוצע בין העולמות התחתונים ועולמות העליונים, אבל הוא מצד הכלים שלו, הוא חלק מהעולמות העליונים. מצד האורות שלו, הוא חלק מעולם העליונים. אני כאן רוצה, כמו שלא סיימנו את הקיצור, לתת לכם דוגמה מאוד 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 פשוטה. רואים את זה פחות בלימוד החסידות, אבל בלימוד הקבלה נטו רואים את זה יותר. מי שלומד גם איתנו בשיעור של יום שני, בעוצרות, שם רואים את העניין. הרי כשלומדים קבלה, ידוע שהמקובלים השתמשו הרבה בציורים וקודים כאלה של פחצופים, של אורות הפה, אורות העיניים, אורות האוזניים, וכל מיני ציורים וחיבורים וכו', כמו ארכיטקט כזה שמחבר קווים ועיגולים וכו'. אז אנחנו יודעים, וגם המקובלים פה ושם מגלים, שכל הדברים האלה מרמזים על דברים מאוד מאוד גדולים. אז רואים שבתורת הקבלה יש את השילוב היפה בין הכלי הנמוך, שזה הציור למשל, או המשל כמו אורות הפה, בוודאי שאין פה למעלה, או אורות העיניים, בוודאי שאין עיניים למעלה, אבל זה רק לסבר את האוזן, לשכך את האוזן, כמו שהם אומרים, כדי לבסס את המחשבה בתור ציור מוחשי שאתה יכול לתפוס אותו. ומצד שני, כל מי שלומד קבלה רואה מיד שמדובר על דברים אינסוף. אז בתורת הקבלה אתה רואה את השילוב היפה בין כלי ואור. שמצד האור מדובר על אור אינסוף, מצד הכלי מדובר על דברים מאוד מאוד פשוטים. כן. והאמת היא שעולם האצילות נקרא, תורת הקבלה היא כנגד עולם האצילות, כידוע הפרדס, כן, הפשט כנגד, הפשט הכוונה לימוד ההלכה והתלמוד כנגד עולם העשייה, לימוד המוסר, כן, האתיקה כנגד עולם היצירה, יצר הטוב, יצר הרע. לימוד הדרש, כאילו ההבנה יותר עמוקה של הנגלה, לא סתם ההלכה ולימוד השטחי, אבל הלימוד העמוק יותר של המחלוקת בין הראשונים והאחרונים וזה, זה כנגד עולם הבריאה. ועולם הקבלה, עולם הסוד, זה עולם האצילות. כן? אז אולי זה אחת הסיבות שהמקובלים עשו את החיבור היפה בין הכלי ובין האור דווקא בקבלה עצמה, שמצד שני מדובר על דברים שהם לגמרי לגמרי למעלה מעולמות התחתונים, מצד שני המקובלים השתמשו בציורים מאוד מאוד תחתונים כדי להסביר את הדברים האלה. וזהו שהצילות הוא בעין ארוך, מה שאנחנו אומרים שהצילות היא בעין ארוך, היינו הכלים מצד הכלי. כשהארי הקדוש אומר שאחרי הצמצום, הקדוש ברוך הוא הרזיר בתור החלל הפנוי קו צינור דק של האור אין סוף, כן? אז בוודאי שהציור הזה הוא בעין ארוך לעומת המושג על מה הארי הקדוש מרמז. שבוודאי שאין אור בצורת צינור שנכנס בתוך העולמות. אז הציור הוא בעין ארוך לעומת המחשבה שמסתתרת בתור הציור. היינו הכלים דהתהוותם על ידי הצמצום. וגם החיות שבהם משורשם הרשימו ואין הן עזיין שמות. כי הרי מאיפה באים הכלים? זה קיצור, סיכום. של כל מה שלמדנו, הרי אמרנו שהכלים באים נברו על ידי הרשימו. הרי מה זה הרשימו? החסר, התשוקה למלות שוב את החסר. היה אור אין סוף שהיה ממלא את כל המציאות, והשבורך הוא סילק את האור והשאיר תשוקה, תחושת החיסרון, שזה הרשימו. הגלגויים להשיג שוב את האור. על ידי זה נברו הכלים, מובן. הרי למה הקדוש ברוך הוא אומר להניח תפילין? כי הרי הקדוש ברוך הוא שומע את הנשמה, הנשמה צועקת, הקדוש ברוך הוא אני רוצה להתחבר אליך. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שהנשמה לא יכולה להתחבר אליו כמו שהאבות הצליחו על ידי כוונות ומחשבות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לי כלי, תניח תפילין כדי שאז תוכלי להתחבר אליי. אז ממילא רואים שדווקא הכלי הוא תוצאה מהרשימו, מהחסר הזה. בואו נמשיך. ולכן הם העלם כגופה בלא נשמתה. ובשביל זה הכלי הוא תמיד כגוף בלי נשמה. כאילו רמז על כל מה שאמרנו, צריכים מאוד 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 להיזהר. שלא לרוקן את ההלכה, את התורה מנשמתה. והנשמה זה הפנימיות, זה הסוד, זה מה שאנחנו לומדים. וגם מתהוותם מן האור ומפגיעת האור ישר והאור חוזר שנופלים האותיות, כמו שאמרנו, איך מתהווים הכלים, ההלכה, דווקא על ידי ההקעה בין האור החוזר והאור הישר, כמו שאמרנו. ונתבאר מה שמשל על זה, העניין של כאילו הוויכוח, הלימוד בין שני חברים, ונפילה הוא בחינת ריחוק, ולמה אנחנו אומרים שהכלי נפל? כי הרי סוף כל סוף, ההלכה היא רחוקה מאוד מהמחשבה תחילה, למרות שהיא מחוברת, סוף מעשה, מחשבה תחילה, אבל זה מעשה וזה מחשבה, וזה בעין ארוך. מובן? אז למעשה, הבחן, לפני שנמשיך קצת, מה אנחנו יוצאים, מה אנחנו מוצאים מזה? מה אפשר להוציא מזה? העניין הוא פשוט, שהרי אני לא הולך לחדש דברים, אבל מכאן אני רואה שני דברים שהם ביחד הם מאוד חשובים. מצד אחד, כן, אל תחיה באשליות ובדמיונות, אם אתה לא תקפיד על כל קוץ וקוץ של ההלכה, אם אתה לא תשמור ממש למהדרין, על כל מה שהשולחן ערוך אומר לך לשמור, לא יהיה לך שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו על יסוד הכלי, ורק על ידי הכלי התחתון אתה תוכל להתחבר לאורות העליונים. כן. מצד שני, אל תהיה כמו כמחשב שמתקתק, כמו אדם שמתקתק על כל הכפתורים של המחשב ולא מבין כלום, והעיקר מה שהוא עושה זה התוצאה ולא מעניין אותו, הוא לא יודע, העיקר שהוא צריך להדפיס והולך. התורה היא לא מחשב. אתה צריך להבין שכל הכפתורים האלה מחברים אותך לעניינים מאוד 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 גבוהים, ואתה חייב ללמוד. אפשר לומר שכאילו עם התורה אסור להיות סתם לקוח, שקנה את המחשב ויודע איך להשתמש. עם התורה כל אחד צריך להיות מהנדס. הוא צריך להבין איך זה עובד. ואסור לך להסתפק בזה שאתה יודע איך להשתמש בזה. אתה צריך להיות מהנדס, להיכנס לעומק ולחבר את הכלי התחתון לאור העליון. בשביל זה אנחנו לומדים פנימיות התורה. בוא נמשיך קצת. עוד לפחות להתחיל את הפרק הבא. והגם דה באמת, גם הכלים דה הצילות, הם בבחינת הצילות שהרי הוא אלוקות ממש, הרי שוב הוא חוזר והוא מקשה. הרי אמרתי שהכלים, גם בעולם הצילות, לא מבאי בעולמות התחתונים כמו העולם שלנו, גם בעולם הצילות, כן, הכלים הם מאוד מאוד נמוכים. והבאתי דוגמה, הציור של הבריאה, חלל פנוי, עיגול המקיף שזה האור אינסוף, ובתוך צינור אור אינסוף שחוזר בצורת קו וצינור לתוך המציאות כולה. כן, זה הכלי, הכלים של עולם האצילות. אבל אף על פי כן אומר הרבי, אין בבחינת אצילות שהרי הוא אלוקות ממש. הרי בעולם האצילות ידוע מה שמובא בקבלה ובזוהר, שבעולם האצילות גם הכלים הם אלוקות. כן? אני אסביר לכם מה הכוונה שאיך הכלים הם אלוקות. הרי ידוע שלימוד הזוהר, לימוד הקבלה וכל לימוד הקבלה, הלימוד הזה הוא סגולה גדולה מאוד 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 לתאר את הנפש. כמובן גם לימוד החסידות. למרות שלא מבינים הכל, כן, אבל עצם הלימוד, מה שאדם לומד פנימיות התורה, כן, זה מתאר אותו יותר מכל לימוד אחר שאין לנו השגה בזה. מה שהגדילו גדולי המפרשים, כאילו לומר על לימוד הסודות, עצם הלימוד, הביטוי של האותיות, הוא סגולה שאין למעלה מזה. כן? אז רואים מכאן שהאותיות, הכלים עצמם, הם אלוקות. כי מה זה אלוקות? אלוקות זה כאילו כוח עצום שמתקן, מתאר, את העולם התחתון, אשר קידשנו במצוותיו. כן. וידוע שלמעשה, בתורת הנגלה הדברים הם לא ככה. כמובן, כל גדולי הפוסקים אמרו שמי שלומד משנה אחת ולא מבין אותה, לפחות התרגום, לא קיים מצוות תלמוד תורה. ואם הוא אמר ברכה לפני זה, והוא שמח על המשנה שזה יהיה כאילו המצווה אחרי הברכה, אז לא רק שהוא לא קיים את המצווה, הוא גם עשה ברכה לבטלה. כי ללמוד משנה בלי הבנה, זה לא נקרא ללמוד. מה שאין כן כל גדולי ישראל אמרו, שמי שקורא בזוהר בלי שום הבנה, מקיים מצוות תלמוד תורה. למה? כי הזוהר הוא בעולם האצילות. בעולם האצילות הכלים גם כן אלוקות. יש להם כוח לתקן, בלי ידיעתך. מה שאין כן, הגמרא שנמצאת בעולמות נמוכים יותר, אז שמה אין כבר אלוקות בכלים עצמם, ואם אתה לא מחבר את הכלי למחשבה, להבנה, אז אתה לא מחובר לאלוקות שבדבר. כי בוודאי שיש אלוקות עצומה בגמרא. אבל כדי להתחבר לאלוקות של הגמרא, צריך גם להפעיל את המחשבה, את ההבנה. מה שאין כן בזוהר, הכלי מצד עצמו, יש בו אלוקות.
כשקוראים את האגדה, קוראים בעברית בלי להבין, יוצאים
לדחות. אני לא יכול לענות לך, כי אני לא יודע אם האגדה מכניסים אותה בחלק הנגלה ובחלק הסוד, כי הרי ידוע גם הוא בבטניה שהאגדות שבשס הם שייכים לפנימיות, לסודות ולא לנגלה. אז יכול להיות שלימוד האגדה בלי הבנה, כן, פועלת כמו לימוד הזוהר בלי הבנה. מצד שני, כיוון שהאגדות הן בתור הנגלה, אולי זה רמז שלגבי העניין הזה זה כמו הנגלה. בלי הבנה אתה לא יוצא ידי חובה. אני לא יודע. אבל הנגלה האמיתי צריכים להבין אותו, והקבלה האמיתית פועלת בלי שום הבנה. גם בלי שום הבנה. כמובן שעדיף להבין, אבל בלי שום הבנה. אז זה מה שהוא אומר כאן, דאצילות הם בבחינת, הכלים הם בבחינת אצילות שהראו אלוקות ממש, מכל מקום, עוד כמה מילים ונסיים, מכל מקום בחינת האלוקות דכלים, אין זה בחינת התפשטות אלוקות, דיינו התפשטות הערה מאור אינסוף המעציל בבחינת גילוי. אבל כמובן גם בעולם מצילות, מי שרק קורא, לדוגמה, זה רק דוגמה אחת, מי שרק קורא בזוהר בלי הבנה, אז נכון שהוא מחובר לאלוקות, אבל זה בלי שום גילוי. מה שאין כן, כשהוא מבין, אז יש לו גילוי של אלוקות. כן? אז בוודאי שעדיף להבין את מה שאנחנו לומדים, כי אם לא, אז למה הדבר דומה? כמו שמובא גם במשל המפורסם, מובא בתניה, ברוב ספרי החסידות, אדם שכביכול עושה תיקונים בעולם מאצילות, כן? אבל בלי שהוא מבין ורואה את מה שהוא עושה, לדוגמה, אדם שלומד קבלה ולא מבין אותה, או קורא בזוהר ולא מבין, אז הוא דומה למי, כן, שיש לו בתוך קופסה יהלום, אבל הקופסה סגורה ואין לו מפתח ואין לו שום אפשרות לפתור את הקופסה. אז למרות שהוא יודע שיש יהלום בתוך, אבל הוא גם יכול למות מרעב עם קופסה כזאת, כי מה הוא יעשה אם הוא לא יכול לקחת את היהלום? אז יוצא שנכון, יש לך משהו בידיים, אבל זה לא שווה גרוש אם אתה לא תפתח. כן, עד כאן היום.